אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
אנחנו תמיד ממליצות להורים להתחיל עם טיף טיף טף במרחב הפורנוגרפי, שזה אומר לחפש מסביב משהו שיש לי להגיד עליו ולהגיד משפט, לא נאום, שהמטרה הכי חשובה שלו היא לתרגל אותנו מדברים. האוכלוסייה שהכי קשה לה זה הורים. מתבגרים אומרים בהתחלה פעמיים, אמא את התחרפנת? מסתכלים עלייך כאילו נפלת מהירח כשאת מתחילה לדבר, אבל בפעם השלישית הם רוצים לדבר איתנו, לא יעזור כלום.
שלומית אברון היא מחנכת למיניות בריאה, מייסדת עמותת אחת מתוך אחת, מחברת הספר מידע מין על מין, איך לדבר עם ילדים ומתבגרים על מין בעידן המסכים, ומייסדת שותפה במידע מין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני. היום בסקס אפיל, שלומית תספר לכם איך מכניסים את החינוך המיני הביתה, ואיך לדבר עם הילדים שלנו על מיניות. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאור שטט מאור, ואיתי באולפן שלומית אברון, מייסדת שותפה במידע אמין על מין, המרכז הישראלי לחינוך מיני. אהלן.
היי.
מה שלומך, שלומית?
כל טוב, תודה.
איזה כיף שאת פה.
באמת כיף להיות פה.
יש. טוב, תספרי מעט על עצמך, למי שלא מכיר, מתי הקמת את מידע אמין על מין, מה האג'נדה שלכן?
אוקיי, אז קוראים לי שלומית אברון, אני בת 45, אני אמא לשני בנים, נשואה. לפני 7 שנים הקמתי יחד עם שותפה שלי, שקוראים לה סנדי בשארטי קורדובה, את המרכז הישראלי לחינוך מיני. המרכז הוקם בשל העובדה שהתחלנו, שתנו במקומות מאוד שונים, זאת אומרת, סנדי הייתה אחות בריאות הציבור, והיא הסתובבה בבת הספר, נתנה חיסונים ולימדה רחם חצוצות שחלות, כי זה מה שעושים... בתור אחיות בית ספר.
חינוך מיני ביולוגי, בעצם.
כזה, כמו שלפעמים מקבלים. ואני הייתי מורה כמה שנים, ועסקתי בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי, ואחר כך הייתי בהייטק. זה עשור, ובשנת 2013 הקמתי את אחת מתוך אחת, שהייתה עמותה שהתעסקה במניעת אלימות מינית, ובעצם הייתה מיטו לפני מיטו.
היא גם עשתה מהפכה וקשורה בעצם בלחידה של קסטיאל בעצם.
לפני כמה דקות בית משפט גוזר על אלון קסטיאל כמעט 5 שנות מאסר בפועל.
נכון, זה פשוט אחד המפורסמים שיצא החוצה, אבל יש לה עוד כמה כאלה פחות מפורסמים מאחורי הקלעים.
תספרי קצת מה היה האתר הזה בעצם?
היה לנו עמוד פייסבוק מאוד משמעותי, שבו נערות ונשים, וגם נערים וגברים, אבל באופן ברור היו שם יותר נערות ונשים, יכלו לכתוב לנו את סיפורי התקיפה המינית שהם עברו בחיים שלהם, במרכאות הטרדות פשוטות ועד למקרים באמת מאוד מורכבים, לא חייב להיות דברים נורא דרמטיים, אבל הרבה פעמים נשים, כשהן יושבות רגע עם דף ועת ועוצרות שנייה לשאול את עצמן, מה נחרט בגוף שלי, כן? מה נחרט בזיכרון שלי? יש להם יותר מאשר אירוע אחד או שניים, או יש איזה מין רצף כזה של ואז 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 ואז, ומתוכם יש אחד או שניים שהם יותר דרמטיים מאחרים, ובעצם זה מה שביקשנו מהנערות ואנשים לכתוב לנו. בסיום התקופה היו לנו 2,500 עדויות, והדבר הנוסף שהיה לנו... זה את מה שקראנו לו מאגר התוקפים. בעצם הייתה רשימה מוצפנת.
זה היה אלגוריתם כזה, נכון? שאפשר היה להכניס שמות?
נכון, אפשר היה לשלוח לנו באופן מוצפן את השם שלך או פרטי התקשרות שלך ואת השם של התוקף שלך. והמטרה שלנו הייתה לעזור למשטרה. חלק גדול מאוד מהתקיפות המיניות שכבר כן מגיעות למשטרה, וזה דבר מאוד נדיר, כי הרוב המכריע של הנערות והנשים וגם הנערים והגברים לא הולכים למשטרה אחרי שהם עברו תקיפה מינית, רחוק מכך.
כן.
אז גם אלה שכבר מגיעים למשטרה, שזה בערך בין 11-15% מהתקיפות כנראה, או אולי אפילו פחות, תלוי קצת במחקרים, נסגרים במקום. כי במדינת ישראל, אם יש את מה שאת אמרת ומה שהוא אמר, אין ראיות. אם אין ראיות, אי אפשר להמשיך, אי אפשר להתקדם. לכן משהו שכבר עבר מהמשטרה לפרקליטות ומהפרקליטות לבית משפט, זה ממש הפרומיל של הפרומיל של האירועים שבאמת מתרחשים. אבל אם יש יותר מאשר תקיפה אחת, זאת אומרת, אם יש תוקף שתקף 2, 3, 4 ו-5, ולצערנו זה לא דבר...
מה שנקרא סדרתי.
כן, וזה לא דבר נדיר. זאת אומרת, מישהו שמתייחס בצורה פוגענית כלפי אישה, יש הרבה סבירות שהוא עשה את זה פעם נוספת,
לגמרי, כן?
לא סתם בתקשורת, כשמתברר שמישהו פוגע, אז פתאום יוצאות עוד נשים ואומרות הוא פגע גם בי, כי הרבה פעמים יש כאן משהו סדרתי. המטרה שלנו הייתה, ללא הצלבת עדויות, ובאופן שמותאם כדי להגיע לבית משפט, לעדכן את הנשים במה שהיה מותר לנו מבחינה משפטית, כדי שזה יוכל לחזק את היכולת של המשטרה בעצם להעביר את התיק לפרקליטות. זאת הייתה המטרה של
ומה המעבר. ומה קיבלתם במקרה קסטיאל? כמה עדויות על נגדו?
אני לא זוכרת ככה, וגם כיוון שהשותפה שלי, גל שרגיל, היא הייתה עורכת דין, אז היא החזיקה יותר חזק את המאגר, כי מבחינה משפטית זה היה מותר, וגם כל הזמן היה לנו חשש של ניגוד אינטרסים. זאת אומרת, כל הזמן הערכנו שבאיזשהו שלב, יכול להיות שיכתבו על מישהו שאנחנו מכירות, מישהו שאנחנו אוהבות, מישהו שהוא חבר שלנו, וניסינו לצמצם כמיטב יכולתנו את כמות האנשים, וגם לשמור כמובן על השמות של הנפגעים והנפגעות, לצמצם את כמות האנשים שמתעסקים בכל מקרה, כדי באמת לשמור ולהגן. העמותה פעלה עד אחרי מיטו, ומיטו בעצם קצת ייתר אותה, וגם הקמתי את אחת מתוך אחת ב-2013, וב-2014 כבר היה לי ברור מאוד שאין שום סיכוי שבעולם שאני יכולה להמשיך לעשות את הדבר הזה, בלי להכניס לחיים שלי משהו משמח, מעודד, כיפי, דיבור חופשי, נעים
כן,
וטוב
על מיניות. זה משחית את הנפש כל הזמן לשמוע דברים נוראים, זה מחלחל פנימה וזה מייצר כזה דיכאון תמידי כזה.
אני מאוד מאוד מעריצה. אנשים שעוסקים במניעת אלימות מינית כל החיים, כל מיני מנכליות של מרכזי סיוע, עובדות סוציאל, פסיכולוגיות, אחותי פסיכואנליטיקאית, היא עובדת הרבה עם נפגעות.
היא גם עשתה איתך מחקרים מסוימים, נכון? שיתפתם
פעולה. הכרחתי אותה, לא, היא פשוט דוקטור, אז אני יכולה להתלבש עליה. בעל כורחה. אז אני מאוד מעריצה את זה, זאת אומרת, זה נראה לי מאוד מאוד מורכב, אבל אני אחרי שנה הייתה לי הרגשה שאני הולכת לקבל התמוטטות עצבים, ושאני חייבת לדבר עם נוער לפני שקורית הפגיעה המינית, ובעיקר לחזור לדבר על דברים כיפים. אפשר לדבר על דברים כיפים? לא בא לי שהמיניות שלי תהיה מחוברת כל הזמן לאלימות מינית, זה נורא.
נכון.
והלכתי ללמוד. הלכתי ללמוד חינוך מיני, והלכתי להתנדב במרכז נוער שעסק בחינוך למיניות בריאה, ושם פגשתי את סנדי. וסנדי זאת הייתה אהבה ממבט ראשון. ממש אהבה ממבט ראשון. זאת אומרת, אני מאוד אוהבת לעבוד בזוג, אני אוהבת לעבוד עם נשים. אני לא אוהבת לעבוד לבד, אני צריכה לדבר עם מישהו, להברר את המחשבות שלי, לקבל פידבק, והיה איזה חיבור טוב עם סנדי, גם המקצוע שלה היה מדליק, כאילו אחות, זה בכל זאת מביאה איתה משהו גדול, גם עם מרקע תרבותי שונה מאוד משלי, ואני לא הבנתי עד כמה הדבר הזה משמעותי.
מאיזו בחינה הרקע תרבותי שונה?
אני גדלתי במין מקום אשכנזי מרובע כזה, את יודעת, אליטה ישראלית, של דוקטורים כזה. סנדי גדלה בלוד, אוקיי? ובא מרקע מאוד שונה ממני, ולחיבור הזה, לפחות בחינוך למיניות בריאה, יש ערך מטורף בלהכיר שפה אחרת, בלהבין תרבות אחרת. עוד פעם, שוב, למרות ששפה שדבר אנחנו די קרובות, כן? בואי. אבל בכל זאת, זה מאוד מעניין, וגם זה מאפשר לנו היום, כשאנחנו עובדות במידע המין על מין, כשאנחנו פוגשות הורים שונים, ממקומות שונים, צוותים חינוכיים שונים, ממקומות שונים, תלמידים ותלמידות שונים, ממקומות שונים, לדייק את השיח, לא רק לפי הרגליים שאנחנו נטועות בהם, כן, או השורשים שאנחנו נטועות בהם, כי יש כאן איזשהו מרחב שמיניות היא מאוד מאוד נטועה בתרבות ובבית ובשפה ובערכים, וכן, כן. אז איך קוראים לפוט? בשם שבו הסבתא רבא קראה לו. פוש, פוש, פיש, פיש.
פיפי
אוקיי?
או פיפי או פוש, פוש.
בבושה, יש כל מיני מירוסית, מתימנית.
פושה, פושה. תנקי את הפושה.
אז מה זה?
פישה.
אוקיי? זה מהסבתא רבא שלנו, בסדר? דור שלוש למעלה, אז יש מאוד מאוד משמעות לרקע.
אוקיי, אז אתם מקימות יחד את מידע מין על מין, ומה האג'נדה שלכן, ואיך הוא מתחיל בהתחלה ולאן הוא גדל היום? היום הוא ממש מעצמה, אני יודעת.
את יודעת, אנחנו מדברות על חינוך מיני, פחות וולט, אבל כן.
הכוונה היא שזה אתר ענקי שמכיל המון המון תכנים.
אנחנו מאוד משתדלות. אנחנו משתדלות כי אין בעברית. אוקיי? אנחנו מאוד מאוד משתדלות להיות מרכז של ידע, שמאפשר לאנשים שונים לצרוך תכנים בחינוך מיני באופן שונה. אני חייבת להדגיש שהמטרה שלנו היא פנייה להורים ולצוותים חינוכיים טיפוליים לאנשים מבוגרים. אין לנו אזור של נוער באתר, למרות שאני יודעת שנוער קורא אותו, כי הם מספרים לי.
מעניין.
אוקיי, אני יודעת שהם קוראים אותו. אבל הוא לא מוכוון נוער, כי בתפיסת העולם שלנו, אם את שואלת מה תפיסת העולם שלנו, אז השנה הראשונה שהתחלנו לעבוד בה, בעצם רצנו בתוך בתי ספר, ויצאנו החוצה והיינו עושות כזה, משוב אחת לשנייה. הייתי בכיתה ח', עשיתי ככה, עבד על הפנים, עשיתי ככה, עבד על הפנים. שתי ילדות, היה נראה כאילו עומדות להתעלף, נראה לי זה יותר מדי. בואי נלך, זה לא עובד. כזה, והיינו ממשבות אחת את השנייה.
כל הזמן עושות בדק בית ורואות מה עובד ומה לא.
כל הזמן, גם היום אגב, גם היום. בגלל שהדברים משתנים משנה לשנה. אם הייתי לוקחת את המערכים שעשיתי בשנה הראשונה ומעבירה אותם היום, זה לא היה עובד. זה לא עובד. זה דור אחר. אוקיי? היו דבטניקים שאני פוגשת היום, הם היו וווים. הם היו, לא היה טיק טוק, הם היו בטכנולוגיה אחרת. הם קיבלו טלפון בגיל אחר. הכל שונה.
זאת אחת הביקורות על החינוך המיני הפורמלי, שהוא לא השתנה עם הזמן, והוא נתקע קצת.
אני חושבת שאין להם תקציב, זמן, כוח אדם, ומה שאנחנו מצפים מהם כהורים הוא מוגזם, לא מותאם, לא הגיוני, ובעיקר משליך את האחריות מהמקום החשוב, הבית, ליועצת בבית ספר שיש לה עוד 10 דברים לעשות.
אתן רציתם להחזיר בעצם את האחריות להורים.
אנחנו אחרי השנה הזאת שבה עבדנו עם נוער, אמרנו, רגע, רגע, כיף מאוד לעבוד עם נוער, וגם אנחנו חייבות, כי מאוד חשוב לי להיות עם הידיים נטועה בתוך הבית ספר, ולהרגיש שהם מתבגרים ולהרגיש ילדים, ולדבר איתם, לשמוע אותם וללמוד מהם. אין דרך אחרת להיות מעודכנת במה קורה, כאילו. נחמד המחקר, אבל המחקר הוא על 17 מתבגרים מסקנדינביה, ואני עומדת, תעת, עם 35 ילדים, פתח תקווה. אין קשר למחקר.
פחות.
הרעיון, הרעיון יפה, אבל במציאות פחות. ואחרי השנה הזאת אמרנו, יש מה אנחנו צריכות לעשות עם נוער, ובנינו מתודולוגיה, אבל בעצם אנחנו צריכות לדבר עם הורים. ואנחנו צריכות להגיד להורים, גם לצוותים חינוכיים טיפוליים, האוכלוסייה המפוקסת ביותר זה צוותים חינוכיים. בסדר? מי יודעת מה קורה? התשובה היא המורה, והיועצת גם. אם יש אוכלוסייה שמבינה היטב מה המצב, זה בדרך כלל צוותים חינוכיים. הורים נמצאים 5 צדדים מאחורי הצוות החינוכי, בניגוד לאופן שבו אנחנו הרבה פעמים מלכלכים עליהם. כשמורה עובדת 7 שנים במערכת, חינכה 7 כיתות, וראתה ילדים לאורך 7 שנים, מתבגרים לאורך 7 שנים, היא באופן ברור יודעת מה קורה בשטח. והורים רואים את הילדים שלהם וקצת את החברה מסביב. ההבנה שלנו הייתה שחינוך מיני הוא חינוך ערכי, ושחינוך ערכי עושים בבית. ושמה שחסר לדור שלנו, של מי שמגדלים היום ילדים, שזה דור X ו-Y, בעצם מה שחסר להם זה את הקלטת חינוך מיני שלא קיבלנו ב-1990, אוקיי? ואנחנו דור מדבר מהבחינה הזאת שההורים שלנו לא נתנו לנו חינוך מיני כי זה היה לא מקובל או שהם לא ידעו איך, ויאללה, את יודעת... את
מדברת על דור ה-X ודור ה-Y?
כן, דור X ו-Y. מי מגדלים היום ילדים? בעיקר דור X ו-Y, אוקיי? כן. מבוגרים חושבים שחינוך מיני זה מה שהם קיבלו בתיכון. רחם, חצוצרות שחלות, אמצעי מניעה, מחלות מין. זה החינוך המיני שקיבלנו. אנחנו דור מדבר כי ההורים שלנו לא דיברו איתנו. אם קיבלנו חינוך מיני, זה היה החינוך מיני הזה. אבל אנחנו, יש לנו שפה אחרת במפגש שלנו עם הילדים שלנו. אנחנו יותר קרובים לילדים שלנו, אנחנו חוברים אליהם. יש לנו תקשורת אחרת ממה שהייתה לנו עם ההורים שלנו. לא כי ההורים שלנו היו לא בסדר, זה פשוט תקופה אחרת. ואנחנו רואים את הילדים שלנו, ואנחנו יודעים שהייתה כאן מהפכה של מידע ושל אינטרנט ב-20 השנים האחרונות, וברור לנו שהם צריכים משהו אחר. אבל אין לי שום רול מודל. לא יודעת מאיפה להתחיל. אוקיי, הורים אומרים לי, אבל מה אני אגיד? איפה אני אגיד את זה? כאילו מה, לקרוא לה למטבח, בחדר, לסגור הדלת, למה, מה, 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 מה? ואין שום דבר להחזיק אותו בשביל להתחיל בכלל לעשות חינוך מיני. ואני הכי מבינה את זה. צריך להמציא את הגלגל מחדש. אז הדבר הראשון שאנחנו עשינו זה אמרנו, חינוך מיני זה לא רחם חצוצרות שחלות. זה, עזבי אותי, שיקרו באינטרנט, בסדר? ואפשר לחשוב, הוא מי שמע איזה דבר מעניין זה. כמה זמן לוקח לי להסביר לך איך עובד? תקחי כל איבר, בסדר? תחול כבד, ריאות, כליות. כמה זמן לוקח להסביר את זה? 10 דקות. השקעתי עם סרטון 12. די, תניחו לי. בסדר? אני עושה את זה, כן? זה חשוב, צריך לתת את זה, אבל זה לא המוקד של העניין. ובסוף השנה הראשונה, אחרי שעשינו מגוון רחב ויפה של טעויות על ילדים, נסענו למדבר, לצימר ללילה. ופרסנו את כל המשובים האלה של הזה, ואמרנו, אז מה למדנו? אז מה זה חינוך מיני? ואנחנו הגדרנו שני דברים שהם חינוך מיני. הראשון הוא לתת מידע אמין על מין, השני הוא לספק יכולת לחשיבה ביקורתית. אוקיי? אלה שני הדברים שצריך לתת, והגדרנו 4 עולמות תוכן, שלא רצינו לעסוק בהם, אבל שלא הייתה לנו ברירה. כי כשאנחנו יצאנו לדרך, אמרנו, מרכזי סיוע יעשו הטרדות מיניות, כל מיני ארגונים שעושים, את יודעת, ארגון האינטרנט, ולאללה, יעשו מסכים, אנחנו נעשה רק את הכיף. כיף, 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 כיף. אנחנו נדבר על הנאה ועל עונג ועל תשוקה, אבל זה כיף, יהיה לנו חברות וזוגיות, ויהיה לנו כיף נורא. ואז גילינו שאת באה ואת מדברת על הו-הו, יאה, ותוך 30 שניות מגיעה פגיעה מינית למרחב, הם מביאים את המסכים שלהם, את ההורים שלהם, וגילינו שיש 4 נושאים שהם בעצם כמו פקעת של צמר כזה, תת מעורבבת, אי אפשר לנתק את זה. הראשון הוא מיניות בריאה, השני הוא מיניות ומסכים, או מיניות במסכים, תלוי. השלישי הוא אלימות מינית. הרביעי הוא מגדר ולהט"ב, אוקיי? אפשר לחבר את זה ביחד, שזה גם מסרים של, המסרים החברתיים על גברים ועל נשים, ועל מיניות של גברים ונשים, כן? מה שמכונה, לא יודעת באיזה שפה מותר להשתמש.
כל השפות.
אוקיי, אז מה שמכונה, סליחה על השפה, בשביל המאזינות והמאזינים, מיתוס הזיין והשרמוטה, כן? מה אנחנו אומרים לבנים על המיניות שלהם, אנחנו אומרים לבנות על המיניות שלהם, וכל העולם של הלהט"ב, שהוא ללא ספק העולם המעודד שיש בתוך התחום שלנו, כי הוא באמת עושה שינוי כל כך מדהים. אין, זה דור, חבל על הזמן, אני מתה עליהם.
נכון, וכל הכבוד. למה חשוב כל כך שנדע לדבר עם הילדים והנוער שלנו על מיניות?
זה תלוי מה אנחנו רוצים שיהיה להם, בסדר? אני חושבת שרוב ההורים שאני פוגשת היום, ואני פוגשת באמת כמות מאוד גדולה של הורים וממקומות מאוד שונים, זאת אומרת, אנחנו לא עובדות רק בשרון ובתל אביב, ממש לא. סנדי הייתה בשבוע שעבר במטולה. בסדר? אנחנו מאוד משתדלות להגיע ככה לכל המקומות. הורים יודעים שהם צריכים לתת חינוך מיני. הם יודעים את זה. כי הם רואים שהילדים שלהם נמצאים במצב מוצף. הם רואים שהילדים שלהם חשופים לתוכן שהוא מאוד שונה מהתוכן שהם היו חשופים אליו. הם מבינים שזאת האחריות שלהם. הם פשוט, אחד, בחלקם, היו מעדיפים שהיועצת תעשה את זה, ואז הם כועסים על בית ספר, אוקיי?
שהוא לא עושה עבודה טובה, או שזה לא עושה מספיק?
תת, פגשתי, לא מזמן היה לי איזה מפגש עם איזה אימא, זה כבר היה לפני כמה זמן, והיא אמרה לי, זה לא בסדר, הילדה שלי כבר מקיימת יחסי מין, ואף אחד לא מדבר איתה בבית ספר, ולמה לא עושים שם שיעורים? וכאילו עמדתי שם, אמרתי עצמי, הבת שלך בת 16 ומקיימת יחסי מין, מי את מצפה שידבר איתה? מי את מצפה שידבר איתה? וגם כמה פעמים את חושבת, יהיה ליועצת זמן להיכנס לעשות חינוך מיני. זאת אומרת, יש כאן, אני מפנה אצבע מאשימה למדינה, בסדר? נורא קל להפנות אצבע מאשימה למשרד החינוך, אבל אני לא מפנה אצבע מאשימה למשרד החינוך. משרד החינוך עושה את כל מה שהוא יכול, בתוך מה שהמדינה מקצה.
בתוך התקציב.
בתוך תשומת הלב. כשאנחנו רוצים לעשות סתם הכנה לצהל, אנחנו יודעים היטב לתת תקציבים למשרד החינוך כדי שיעשה אחלה הכנה לצהל. אנחנו לא רוצים לדבר על זה. קשה לנו לדבר על זה, גם להורים. אז אנחנו מפילים את זה למשרד החינוך, מערכת החינוך, שאני חושבת שזה לא פייר, אבל גם זה לא חכם. כי בסופו של דבר חינוך מיני הוא חינוך ערכי, וחינוך ערכי מקבלים בבית, כי הבית שלך שונה משלי, הערכים שלך שונים משלי, אני רוצה לתת חינוך מיני ליברלי, והחברה הכי טובה שלי רוצה לתת חינוך מיני שמרני. והיא צריכה לתת חינוך מיני שמרני. היא צריכה. כי זה הערכים שלה והילדים שלה. העובדה שזה ערכים שהם לא דומים לערכים שלי, למי אכפת? למישהו אכפת מהערכים שלי? לילדים שלי צריך להיות אכפת מהערכים שלי. אני לא יכולה להכתיב לאנשים אחרים ערכים. אני יכולה לנסות לדבר איתם.
את נותנת להם את הכלים, והם מייצרים את האדפטציה בהתאם לעולמם שלהם.
אני צריכה לתת להם יכולת לדבר עם הילדים שלהם, ולקחת בחשבון שבסופו של דבר הם יצקו בפנים את תפיסות העולם שלהם והערכים שלהם, ובתפיסת עולמי ככה זה אמור להיות. אז אנחנו עברנו לדבר עם הורים, ועברנו להסביר להורים שהם בעצם יודעים לעשות חינוך מיני, ואני עומדת על זה. הורים יודעים לעשות חינוך מיני. הם יודעים לדבר עם הילדים שלהם, יודעים לחנך את הילדים שלהם, יש להם תקשורת עם הילדים שלהם, הם יודעים איך לעשות מהילדים שלהם בני אדם, בסדר? הורים שיש להם ילד בן 8, הם כבר 8 שנים עם ניסיון של הורות. זה המון. בסדר, זה הרבה מאוד, זה תפקיד מאוד, כאילו, תפקיד טוב, אני, כי הוא משתנה, אבל הם באמת יש להם ניסיון. ובאמת, מה שחסר הרבה פעמים זה, תגידו לי איך, תנו לי דוגמה, אפשר לראות רגע איך מישהו אחר עשה את זה, ואז אני אוכל להגיד, טוב, זה כן מתאים לי וזה לא מתאים לי.
בהמשך הפרק, את תתני גם באמת דוגמאות לאיך אפשר לדבר עם המתבגרים על מיניות.
וגם עם ילדים.
וגם ילדים.
התשובה היא כן, כי הכי קשה זה לדמיין, אז מה, איך אני אעשה את זה? אוקיי? אז אנחנו עברנו להגיד להורים, בדיוק כמו שאתם יודעים בבטן, בבטן, לא צריך להסביר לכם, אתם לא צריכים להרצאה בשביל זה, בסדר? את יודעת בבטן שאת לא באה לילדה בת 7 ואומרת לה, אם שותים לא נוהגים, כי בת 7 היא לא שותה ולא נוהגת.
כן, זה לא רלוונטי.
לא רלוונטי, אבל את כן תגידי לה, אוקיי, איך חוצים כביש, או בזהירות, או שאסור ללחצות
או
כביש.
או לא לדבר עם אדם זר, או לחזור אליו הביתה, אם הוא מציע לך טרמפ, או ללוות אותך.
כן, אם כי בעיני אלימות מינית עדיף לדבר על מה קורה עם מישהו קרוב, אהוב, מוכר, מחובר, רוצה לקחת אותך טרם.
איך באמת חינוך מיני יכול למזער פגיעות מיניות לדעתך?
חינוך מיני זה אולי הדבר היחיד שיכול למזער פגיעות מיניות, אוקיי? כי הוא מחנך לא לפגוע, וכי הוא מחנך לשים לב כשקורה משהו ולבוא לדווח. אחד מהדברים המרכזיים שעושה חינוך מיני, זה מניעה של אלימות מינית. בגלל שהדרך שלנו היא לתת כלים גם למתבגרים לשלוט בעצמם, להבין מה האחריות שלהם, על עצמם ועל אחרים אחרות, אוקיי? לשנות את הנורמה, לדבר על הסטנדרט, לדבר על מה מותר, מה אסור,
אבל להגיד. אבל מה לגבי פגיעות מיניות שקורות בבית? כי אנחנו יודעים הרי שהנפגעים עד גיל 12, זה כל המינים, מבחינה סטטיסטית, אין כל כך הבדל בין בנים לבנות, והפגיעות נעשות על ידי אדם קרוב.
אז הדרך היא לספר לילדים שדבר כזה קיים, ולתת להם כתובת לדבר איתה. אם לימנתי ילדים להיזהר מזרים, הם יפחדו מזרים. האם זרים פוגעים בילדים? התשובה היא כן, זה גם קורה לפעמים, לצערנו. בסדר? גם זה קורה. אבל 87% מהתקיפות המיניות קורות על ידי אדם מוכר, הרבה פעמים קרוב ואהוב. עד גיל 12 בנים ובנות נפגעים באותה כמות.
כן.
אם אני לא אומרת את זה לילדים ולילדות, אם אני לא מסבירה להם מה מותר ומה אסור, מה חריג, אין דרך שהם ידעו את זה. כי פגיעה מינית, בניגוד למה שאנחנו חושבים, היא לא כואבת. היא הרבה פעמים יש בה גם משהו נעים, כי זה בא עם תשומת לב, כי זה בא עם מתנות, כי זה בא עם חיבור, כי זה בא עם אהבה, עם קשר, עם, אוקיי, עם כל מיני דברים שהמבוגר הפוגע רואה שמדברים לאותו ילד או ילדה. ואני צריכה ללמד ילדים בצורה מאוד ברורה. למשל, לנו יש דף מידע באתר שקוראים לסוד טוב, סוד רע. אוקיי? כשאני מלמדת ילדים בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים, מה זה סודות טובים, מה זה סודות רעים, ומה זה סודות שאין לך שיקול דעת, אוקיי? אם מישהו אמר לך...
מה זה סוד רע, מה זה סוד טוב באמת?
סוד טוב זה סוד שבסוף יתגלה, בסדר? אם זה סוד שעכשיו את צריכה לשמור, 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 כי יש מסיבת סיום, ובמסיבת סיום אתם יוצאות עם נצנצים וזורקות על ההורים, אוקיי? קשה להתאפק מאוד, כי את בת שש, אבל בסוף אמא תדעי את זה, אוקיי? כי זה סוד טוב, בסדר? אנחנו עושים מסיבת הפתעה. זה סוד טוב. יש סודות שצריך לספר כי הם הולכים לפגוע במישהו אחר. אנחנו כולנו הולכים לסרט ואנחנו לא מזמינים את X כי הוא מגעיל וזה 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 והוא הולך להיעלב וזה סוד ואסור לספר לו על זה ואנחנו כולנו בקבוצת וואטסאפ, זה סוד שצריך לספר. אבל אם מישהו אמר לך, אם יש סוד שקשור לעברי המין שלך או שלך, אם יש סוד שאמרו לך שאין סיכוי שההורים יאמינו לך, כאילו אמא לא תאמין לדבר הזה, אם יש סוד שנתנו לך כסף או מתנה כדי לשמור עליו, לא משנה מה קרה, לא משנה מה עשית, לא משנה מה, אתה צריך לבוא לספר לי. והדברים האלה מייצרים מצב
ולך שבו... זה להורה בעצם, כאילו, אמא או לאבא.
או למישהו אחר, אוקיי? או לעובדת הסוציאלית, אוקיי? או למדריכה בפנימייה, או למורה. אם יש לי מורה שיש לה חשד, שבכיתה שלה יושבים ילדים שהם נפגעי גילוי עריות, ואני מחבקת רגע את מי ששומעים בצד השני, ואני אומרת לכם, כל מורה או מורה ביסודי, יש לכם בכיתה ילדים שהם נפגעי גילוי עריות, לצערי. אז מורה יכולה ללמד כזה דבר, משום שאנחנו יודעים מנפגעי גילוי עריות בוגרים, שבחלק לא מבוטל מהפעמים, הם לא ידעו שמדובר בפגיעה עד גיל הרבה יותר מאוחר.
הם לא ידעו שזאת לא התנהגות נורמטיבית.
נכון, כן. כי ככה מתנהגים אצלם בבית. אז איך אפשר לדעת כאילו מה נורמטיבי, מה לא נורמטיבי? ולכן חינוך מיני, לפעמים הוא לא יכול למנוע פגיעה ראשונה, אבל הוא יכול למנוע פגיעה מתמשכת. לפעמים דברים גרועים קורים לילדים ולנוער, אוקיי? ככה זה בחיים. בחיים לפעמים קורה תאונת דרכים, בחיים לפעמים מישהו מת, בחיים לפעמים יש פגיעה מינית. אנחנו לא תמיד יכולים להגן על ילדים מהכל. אנחנו כן יכולים לתת לילדים כמה שיותר כלים, כדי שיהיו מסוגלים בתקווה להגן על עצמם, ואם לא, אנחנו יכולים למנוע פגיעה מתמשכת. ומבחינה פסיכולוגית, אנחנו יודעים שזה הבדל מאוד דרמטי. עכשיו, אני חלילה לא מזלזלת בפגיעה חד פעמית, כן? גם פגיעה חד פעמית יכולה להיות אירוע מאוד מורכב בחיים, אבל זה משהו אחר, אוקיי? זאת אומרת, גם פה צריך לטפל וגם פה צריך לטפל, אבל זה חוויות חיים שונות.
פרסומת קצרה וחזרנו. אל תלכו לשום מקום.
היי, אני משי היד, ואני רוצה להזמין אתכם לאבק פיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל.
לא, זה לא פודקאסט לילדים.
בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקאונטס, סביבת הים הקטנה. הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים, וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אבק פיות בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
אתן מראות באתר מה התנהגות מינית תקינה לפי שיטת הרמזור, ירוק, צהוב, אדום, שירוק זה התנהגות בעצם שהיא נורמטיבית מקובלת, צהוב היא באמצע, ואדום היא התנהגות שיש בה איזשהו סיכון.
התנהגות אדומה היא התנהגות שדורשת טיפול.
אוקיי? ממש התערבות ישר.
התערבות, ממש התערבות. התערבות לא רק של הורה, אוקיי? התערבות של איש מקצוע. התנהגויות צהובות הן התנהגויות ש... ילדים ונוער עושים כתוצאה הרבה פעמים מהמפגש עם המרחב הפורנוגרפי, שהמרחב הפורנוגרפי הוא סך כל הדימויים המיניים שהילדים שלנו חיים בתוכם. אמרתי בהתחלה שיש לנו ארבעה עולמות של מיניות, אז הם מקבילים לרמזור, אוקיי? מיניות בריאה זה עולם ירוק, מיניות ומסכים זה עולם צהוב, ואלימות מינית זה עולם אדום, וזה ממש מקביל אחד לשני. עכשיו, יש גם עולמות צהובים שהם...
ככה בניתם את זה גם? את המפה הזאת?
כן, כן. יש עולמות צהובים שהם מאוד מאוד בוטים, והם לא רק ממסכים, יכולים גם להיות מכל מיני סיבות אחרות של חשיפה לכל מיני תכנים.
בשיחה מקדימה אמרת לי שלדעתך, בנקודת הצפית שלך, אנחנו חיים בעולם צהוב בעצם. זאת אומרת, מבחינת ההתנהגויות שאנחנו נחשפים עליהם ועושים וחיים בתוכם, הם צהובות ולא ירוקות.
אני מצטטת את מישהי שקוראים לה דוקטור טוני קוואנה ג'ונסון, שהיא מדברת בעצם על ילדים עם חקירה מינית נורמטיבית, וילדים שהם תגובתיים מינית. ואני עושה לזה אדפטציה, אפרופו המחקר על 17 ילדים מנורווגיה.
כן.
אוקיי, אני לוקחת את הדבר הזה רגע לפה לישראל.
למקומי.
ולמצב שלנו, וכפי שאני רואה את זה כיום, ילדים חשופים מגיל מאוד מאוד צעיר למרחב פורנוגרפי, ובעצם לתוכן מיני לא מותאם, זה לא צריך להיות משהו בוטה. זה פשוט בכמות ובאיכות, ובעצם אין היום ילדים שהם במרכאות נקיים מהשפעות לא מותאמות. אני אתן רגע דוגמה.
כן, גם תסבירי רק יותר רק מה זה עם המרחב פורנוגרפי.
אז אני אתן דוגמה, ואני חושבת שזה אולי מסביר את זה. בקורונה ישבתי עם שני הבנים שלי, אחד היה בה' ואחד היה בו'. ישבנו ללמוד, כן, באיזה יום, באיזה סגר, אחד מהסגרים. ואז הם התגרו אותי וביקשו שאני אזכיר להם איך עושים חילוק ארוך. עכשיו, אני לא יודעת לעשות חילוק ארוך גם כשהייתי אני בהי. לא כל שכן, אני יודעת היום לעשות חילוק ארוך. אמרתי להם, עכשיו, לא רוצה לצאת סתומה, כי יש גבול, גם ככה הם יורדים עליי שאני לא טובה במתמטיקה. אמרתי להם, בואו נשב רגע ביוטיוב.
אבל היית בהייטק, איך זה עובד?
לא, אבל בחלקים היותר רכים של זה, היותר כיפים. שבו, בואו נפתח רגע יוטיוב, אם את תיזכר, סלש, תלמד בפעם הראשונה איך עושים חילוק ארוך, ואני אסביר לכם. ואנחנו יושבים ככה, חדורי מוטיבציה מול היוטיוב, ולומדים את השיעור חילוק ארוך, ושלוש, ארבע, חמש דקות לתוך השיעור, גלינג, גלינג, פרסומת. רוצים לדעת מניין האנגלית שלי?
מהאמבטיה.
יופי. עכשיו, אנחנו כולנו בעצירה, כן? עם עצירה מתודית, יאללה, שיגמר. אני עוצרת, אני עושה פאוזה, אני אומרת לילדים שלי, תתפשטו. הם אומרים, מה? מה את רוצה? מה את רוצה? אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, אני עומד כזה דבר. קודם כל, בוא נלך, נוריד בגדים, כנס לאמבטיה. על פניו נראה שהיא יושבת באמבטיה וזה עובד לחבל על הזמן. תראו איזה יופי של אנגלית יש לה אחרי שישבה באמבטיה. למה אנחנו יושבים פה מתאמצים? בשביל מה? למה לנו? בוא ניכנס לאמבטיה ותוך רגע נדע את השיעור מתמטיקה. עכשיו, הבנים שלי הם רגילים שאני מברברת להם במוח, אז הם מגלגלים עיניים, כן? שיהיה ברור.
מודעים לסרקזם.
כן, והם גם לא צוחקים. הם מסתכלים אחד על השני במבט של כוח.
שוב פעמים אבל השטויות שלהם.
בדיוק. והמשכנו בשיעור. מה זה הדבר הזה? לדבר הזה אנחנו קוראות טיף טיף טף במרחב הפורנוגרפי. זה כלי. זה כלי שאנחנו מלמדות הורים לעשות. זה כלי שבו אנחנו מראות להורים איך הם יכולים להרים משהו שקרה במרחב ולהגיד עליו שתי שורות. עכשיו, יכולתי גם להגיד משהו פחות ציני, כן? יכולתי להגיד להם, תקשיבו, תסתכלו רגע על הפרסומת הזאת. אנשים לא לומדים באמבטיה, בסדר? זה לא נוח. לא לומדים באמבטיה. צריך דף ועת וסבלנות ללמוד באמבטיה. וגם נשים לא יושבות ככה באמבטיה. הן לא יושבות עם השיער אסוף באופן סקסי, והן לא יושבות שהקצב של האמבטיה בדיוק מכסה להם את הפתמות. זה לא עובד ככה. והן לא מפלרטטות עם הטלפון. זה לא עובד ככה. ככה זה לא נראה. ובעצם מה עשיתי? הורדתי את המסכה, כן? קראתי את המסכה מעל הפנים של האופן שבו התרבות והחברה שלנו מציגים מיניות, זוגיות, גבריות, נשיות, אוקיי? כאילו עצרתי רגע ואמרתי להם, רגע, אבל זה לא אמיתי. רגע, אבל זה לא נכון. רגע, אבל זה לא בתפיסת העולם שלנו. וגם אפשר לעשות את זה על דברים יפים. זאת אומרת, גם כשאני רואה משהו חמוד, אני אומרת להם, איזה חמודה? נכון? איזה חמודים? אוקיי? עכשיו, אין כאן תגובה. ילדים לא אומרים, ובוודאי לא מתבגרים, וואו, אמא, תודה, איך פתאום אני רואה את זה באור אחר, אני פתאום מבין את זה, לא. אבל בשיח היומיומי הזה, גם מיניות נוכחת במרחב, ואז כאילו אפשר לדבר אותה, אוקיי?
מאיזה גיל שווה להתחיל לדבר עם ילדים על מיניות בכלל, או על מה לשים דגש?
אנחנו חושבות שצריך להתחיל לדבר מגיל 3.
3?
כן. 3 זה הגיל שבו הם מפסיקים להיות תינוקות ועוברים להיות פעוטות. ופעוטות אפשר ללמד אותם מלא דברים. אפשר ללמד אותם שלבולבול שלך קוראים גם פין. ובספר יהיה כתוב פין, ולפעמים שולחים לרופא אז אומרים פין, ואפשר ללמד שאתה יכול לגעת לעצמך בפין, ולפעמים ההורים צריכים לעזור
לך. גופי וברשותי, מה שנקרא, זה כבר ממסרים מגיל 3.
נכון, כן, כן, אין סיבה שלא, אוקיי? ואפשר לתת לילדה בת 4, כשהיא באמבטיה מראה, ולהגיד לה, את יודעת, קשה לראות את הפוט, זה דבר שמסובך לראות, אבל שווה לך, כדאי לך.
לילדה בת 4?
אם יראות, אם, נתחיל ככה, אם זה נוח להורים שלה, בוא נתחיל מזה. האם זאת המלצה גורפת? כולם צריכים ללכת ולקנות מראות ולתת לילדות
להמלות הארבע?
התשובה היא לא. אוקיי? אני חושבת שהורים צריכים לבדוק את הבטן של עצמם ולראות מה מתאים להם ואיך מתאים להם. אבל ברמת העיקרון אין סיבה שלא, זה לא דבר פסול. אוקיי? אבל זה צריך להיות מתאים לאותו אמא או אבא שעושים את זה, שזה ירגיש להם בנוח ולא משהו, את יודעת, שקפו עליהם מבחוץ ומרגיש להם לא טוב. בגיל קצת יותר, את יודעת, 4-5, כדאי ללמד איך באים ילדים לעולם. אין סיבה שהם לא ידעו את זה. זה טוב לדעת איך באים ילדים לעולם, באמת. כי זה עוזר לשבור את הטאבו, זה כמו אוקיינוס עמוק, אוקיי? אוקיינוס עמוק ושקט, ומפחיד ועמוק בבייסיק של התרבות שלנו, ומלמעלה מרחב פורנוגרפי, אוקיי? ומלמעלה מין פלקט מוזר של מרחב פורנוגרפי. והתפקיד שלנו, ההורים, הוא לתת מידע מין על מין ולספק יכולת לחשיבה ביקורתית ולהגיד לילדים, יש דברים שמתאימים לילדות, יש דברים שמתאימים לבגרות. אנחנו אומרות להורים ללמד ילדים 3 כללי ברזל. לא נוגעים אחד לשני באיברים הפרטיים, ילדים ביסודי, כי בגן זה סיפור אחר. אוקיי?
כי הם רק מתחילים להבין, לבדוק את האיברים שלהם, אז הסתכלות גם לא, שאין בה מיניות בשום צורה.
כן, גם בגיל 6 אין מיניות, אבל יש הבדל בין גן לבין א', וגם אנחנו מדברות פה ככה באופן קצת, מצד אחד מעמיק, מצד שני, בלי יכולת לתת את כל הפרטים כולם. מאוד חשוב לי לא לייצר פחד אצל ילדים צעירים מהגוף שלהם. אני פוגשת לפעמים גנים שבהם יש איזה סוג של לחץ היסטריה, כן, מסביב לדבר הזה שנקרא להוריד בגדים ולהחליף ללא יודעת מה, ואני לא חושבת שזה נכון, זאת אומרת, ילדים אמורים להרגיש בנוח עם הגוף שלהם.
היסטריה מעירום כזה, מחרדתיות כזאת של אוי, הילד יהיה בעירום, מה עושים?
אי אפשר, צריך להתלבש בשירותים. חבר'ה, אתם בני 4.5, תורידו בגדים, תתלבשו, אוקיי? כאילו, אני מאוד לא רוצה לייצר איזו תחושה של פחד מהגוף, אבל אנחנו אומרות להורים, ללמד, אנחנו לא נוגעים אחד לשני באיברים הפרטיים, פין פוט שדיים ישבן, אנחנו לא מתפשטים תוך כדי משחק, במשחק, לא משחקים בתחתונים, אין בעיה להתפשט, להחליף בגדים לתחפושת, אוקיי? את אבירה, אני דינוזאורית, יאללה, עכשיו בוא נשחק, אין עם זה שום בעיה. אבל אנחנו לא משחקות בתחתונים, אוקיי? ולא משחקות שלובשות רק תחתונים באופן כזה או אחר, אלא אם זה, שוב, יש כאן גם החרגות, ואנחנו לא רואים במסכים תוכן שרואים בו אנשים ערומים ואיברים פרטיים. אלה 3 הכללים שהם כללי יסוד. כשהורים יודעים את זה, העבירו את זה לילדים שלהם, הילדים שלהם יפנימו את זה. זה ירד מהדיסק של ההורים לתוך הקונן של הילד. ואז הם יודעים איך באים ילדים לעולם. זה עושה סדר, זה עושה שקט, אוקיי? כי יש מה שמותר לילדים ויש מה שמותר למבוגרים. וילדים יודעים את זה היטב. כי להורים מותר להיות בערב בסלון ואני צריך ללכת לישון. כי ההורים יכולים להחליט מה אוכלים, שהיום אוכלים פלאפל ומחר אוכלים קינוע וזה, כי אי אפשר לאכול כל גם פלאפל. וההורים מותר להם לנהוג, וההורים מותר להם לשתות, וההורים מותר להם להצביע בבחירות. ילדים יודעים שלמבוגרים ולהם אין את אותם זכויות. וכשאני עושה סדר במקום שבו הוא טאבו חברתי, שיש בו מסרים כפולים, שיש מסרים מוזרים, אוקיי, בשטח, אני מייצרת שקט. ואת זה עושים בילדות באמצעות כללים מאוד מאוד פשוטים, ברורים, ולא משתמעים לשתי פנים, ואני מפנה ברשותך את המאזינים שלנו שהם הורים, גם לפעוטות, גם לילדים וגם למתבגרים, ללכת אלינו לאתר, כי אנחנו כתבנו את הדברים האלה בדפי מידע, שהמטרה שלהם היא לתת שפה. כי אם אני חוזרת רגע אחורה לשאלה שלך על ירוק, צהוב, אדום,
כן.
אז זה מתחבר בדיוק לזה, כי לאנשים אין שפה. אין לנו שפה. נגיד אני עכשיו מספרת לך סיטואציה מינית ואני שואלת אותך, זה ירוק, זה צהוב, זה אדום. אנחנו יכולות להגיע למצב שבו אנחנו מתווכחות על זה עכשיו,
זה גם נראה לי באמת מאוד סובייקטיבי ותלוי בחינוך, במידת השמרנות או הליברליות של האדם. זאת אומרת, אדם יכול להגדיר התנהגות מסוימת כאדומה, ואדם אחר יגיד שהיא לא, היא צהוב, ירוק אפילו.
אני יודעת, אבל בעיניי, בתפיסת העולם שלי, זאת בעיה. אני כן הייתי רוצה שאנחנו נגדיר מה בעייתי בעיניי, ומה שבעייתי בעיניי הוא מה שפוגעני. אוקיי? אני לא רוצה שנגיע למצב...
זה המצפן. אם התנהגות עלולה לפגוע באדם שנמצא בתוך הסיטואציה או במישהו אחר, אז היא אדומה.
בהווה או באופן שבו אני אתפוס את זה בעתיד. אז אני בבעיה. אני לא רוצה להגיע למצב שבו את ואני מתווכחות התווכחות דרמטית. אנחנו יכולות להתווכח בניואנס, אוקיי? אני אגיד לך, תקשיבי, זה ירוק על גבול הצהוב. ואת תגידי, לא, זה צהוב על גבול הירוק.
גם הפודקאסט שלך עם סנדי, ראיתי שאת לכם פודקאסט גם.
נכון, קוראים לו זה הזמן.
זה הזמן, אתם מוזמנים להאזין לזה הזמן. אתם גם מתווכחות על רצף התנהגותי מסוים, האם זה שייך לצהוב או האם זה אדום.
נכון, אבל אנחנו מתווכחות בניואנס, וזה בעצם הדבר שהייתי רוצה שכל המבוגרים יהיו בו, אוקיי? כי אני מקבלת שיחות ייעוץ לפעמים, ומתקשרים על ההורים ואומרים, הילד עשה ככה וככה, פסיכולוגית אחת אמרה שזה תקין לגרמה, אבל לא צריך לדבר איתו על זה והכל בסדר, ופסיכולוגית אחרת אמרה לנו שאנחנו צריכים ללכת לרווחה. ואני לא רוצה...
אז מה עושים בדיוק במצבים כאלה?
אני עשיתי את הרמזור. אוקיי, מה שאנחנו עשינו, זה אנחנו קראנו כמות מאוד 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 גדולה של חומר.
הוצאת על ספר גם.
נכון, הוצאת מודן פנו אלינו ב-2019, וביקשו שנכתוב ספר, וכתבנו. קוראים לו מידע מין על מין, איך לדבר עם ילדים ומתבגרים על מין בעידן המסכים. והרמזור הוא משם, אוקיי? וכחלק מהכתיבה של הספר, אז בעצם באמת קראנו כמות אינסופית של דברים, והסתכלנו גם, כבר הזכרתי אותה, על דוקטור טוני קוואנה ג'ונסון, כי בספר שלה יש משהו דומה, שמתאים פשוט לארצות הברית של 2000.
כן,
ואנחנו לא הדחת תקווה, אפרופו.
את יכולה לתת דוגמאות, דוגמה להתנהגות ירוקה, התנהגות צהובה והתנהגות אדומה, בהתאם לגילאים מסוימים?
כן, תבחרי גיל.
מתבגרים, 16.
אוקיי, תכף נחשוב ביחד. התנהגויות כאלה הם דימר. תחשבו על אור שיש אור עמום, ואז יש כפתור שמדליקים אותו, ולאט לאט לאט האור הופך להיות יותר יותר חזק. בסדר, זה דימר. אז מה אני מתכוונת לומר? מתכוונת לומר שיכולה להיות פעולה שהופכת להיות מירוק לצהוב לאדום. אני רגע מתחילה עם יותר צעירים.
אותה פעולה.
אותה פעולה, אוקיי? זה תמיד ככה. זה תמיד אותה פעולה. בוא ניתן רגע דוגמה בפשוט, בסדר? יש לי ילד בן 6, שבכל לילה לפני השינה נוגע לעצמו בפין, או ילדה בת 6, שבכל לילה לפני השינה נוגעת לעצמו בפוט, מתחת לשמיכה, כמה דקות לפני שהיא נרדמת. בתפיסת העולם שלנו, אין בזה שום דבר פוגעני, זה דבר מאוד מותאם לגיל, אין בזה שום דבר שיכול
ירוק זוהר.
לפגוע בה, דבר שיכול לעשות לו בעיה, זה פרטי, זה שלהם, זה מוסתר, אפילו אם הם באותו חדר עם מישהו אחר, זה פעולה מאוד צנועה, מאוד פשוטה, מאוד קטנה, והיא מותאמת וזה ירוק לגמרי. מצד שני, יש לי בדיוק אותו ילד, בדיוק באותו גיל, שעושה את הפעולה הזאת בבית ספר, אוקיי? את אותה פעולה בדיוק. אז אנחנו לא נמצאות בעולם ירוק. אנחנו צריכות להסביר לו.
האם זה צהוב או אדום אבל?
לא, לא, זה צהוב, זה לא אדום. אוקיי? בגילאים הצעירים. רגע, יכול להיות שיש כאן ילד עם ויסות חושי, יכול להיות שיש כאן ילד בחרדה, זה ילד קטן, בן 6, קטן, פיצי. רגע, לא, לא תולים אותו, עוזרים לו, יעבור לו, יעבור לו עוד שבועיים, בסדר, עוד 3 שבועות, ילך רגע לריפוי בעיסוק, נבדוק כמה בלחץ הוא מהכניסה לכיתה א', נחבק אותו, יעבור לו. אם יש לי ילד שבבית נוגע לעצמו בפין, ואז נהיה משהו, אנחנו קוראות לזה נדבק, אוקיי? לא יכול להפסיק. עסוק, עסוק בלגעת לעצמו בפין, לא 3 ימים, בסדר?
3 שבועות. אובססיבית קומפלסיבית כזאת של מגע, של עוננות אולי.
כן, אפילו לפני זה, אוקיי? אפילו לפני שזה נהיה too much. זאת אומרת, מה קורה? כאילו, למה בעצם אני רואה אותך כל הזמן עם הידיים? למה אתה מסרב לצאת לשחק? בוא טאקי, לא, 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 אני צריך פה להיות לבד. אני רוצה, ילד שההורים שלו אומרים לו, בוא טאקי, בתפיסת העולם שלי צריך לקום, לבוא לטאקי. בסדר? יעשה אחרי, יגל עצמו בפין, יותר ברוכר, לא מעניין. אוקיי? כשמשהו נדבק, אני שואלת את עצמי מה קורה. כשמשהו נהיה כואב, כשמשהו נהיה בחוץ, כשמשהו כבר הוסבר, הסברתי לאותו ילד, כבר דיברנו על זה, בדקתי מה מצבו הנפשי, כבר דיברנו על זה שזה לא מותר, וזה ממשיך, וזה נהיה יותר קיצוני, ואז הוא גם מדבר על זה עם עוד. זה אדום. אוקיי? כל מה שהופך להיות מטריד, שאת אומרת לעצמך, אבל למה? כאילו, אבל למה אתה דבוק לדבר הזה? דברים אדומים הם דברים שיש בהם בכוח, בכפייה, באלימות, בשוחד, בהפחדה, באיומים, אוקיי? אלה התנהגויות אדומות, הן יכולות להיות אדומות גם בגיל 4. שוב, לא צריך לתלות ילד בן 4 שעשה התנהגות אדומה. ילד בן 4 שעשה התנהגות אדומה, צריך עזרה. אוקיי? עכשיו, אותו דבר בדיוק, זה גם בגילאים המאוחרים, כן? בואי נדבר רגע על משהו מסובך, בסדר? אוקיי. יש לי נער בן 15 שרואה פורנו, בסדר? הוא רואה פורנו פעמיים בשבוע, ומעונן. וגם יש לו בן בת זוג, לא אכפת לי, והם מתמזמזים, בסדר? האם אני אוהבת שהנער הזה רואה פורנו? לא. האם אני חושבת שכדאי לו להפסיק? כן. האם זה רלוונטי מה שאני חושבת? לא, אוקיי? אני יכולה לדבר איתו, לחנך איתו, אני חושבת שזה חשוב מאוד, 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 מאוד. אני חושבת שזה קריטי שההורים שלו יסכילו את עצמם על פורנו וידברו איתו על פורנו, אבל זה ירוק, אוקיי? בתפיסת העולם שלי בשנת 2021, לראות פורנו פעם בשבוע, זה דבר ירוק. אני חושבת שזה פוגע בו, אוקיי? אני לא חושבת שזה טוב לו, אבל זה ירוק.
אבל זאת התנהגות כי נפוצה ומקובלת בגלל זה?
כי היא נפוצה ומקובלת ולא הופכת אצלו להיות משהו בלעדי. לעומת זאת, ישבתי לפני, זה כבר היה איזה שנתיים לדעתי בבית ספר, ובא אליי בסוף מפגש חינוך מיני נער, ואמר לי, אני לא יודע לגמור בשכיבה. אני לא יכול לגמור כשאני שוכב, רק כשאני יושב. אוקיי? והסתכלתי עליו, הוא הסתכל עליי, זה אחרי שיעור פורנו, ואמרתי לו, אתה תצטרך לקבל עזרה. כן, אתה תצטרך לדעת איך לחזור בעצם אחורה, וללמד את הגוף שלך להגיע לאורגזמה, לא בישיבה. אבל זה לא יכול להיות ירוק, אוקיי?
כן.
זה, יש כאן פגיעה. הפגיעה כבר התרחשה.
ואז אתם מפנות את הילד או את ההורה להמשך טיפול אצל אנשי מקצוע, כן. מעולמות הטיפול,
נכון.
בעצם.
אנחנו עושות עולם ירוק וצהוב. אנחנו מלמדות הורים איך לדבר מיניות בריאה. אנחנו מלמדות הורים וצוותים חינוכיים איך, אנחנו קוראות לזה כף הרוחנית, כי חלילה לא אמיתית, אוקיי? איך לקחת ילד שעושה התנהגות צהובה ולהגיד לו, הלו, מה קורה? תבלבלת, בוא, סע, 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 אוקיי? טעות, טעית, לא מתאים אצלנו, ולכוון אותו בחזרה וליישר אותו, כמו שהם עושים אלימות, בסדר? תקשרים עליך הביתה, אומרים לך, תקשיבי, ילדה הלכה מכות, חבל הזמן עם חברה שלה, משכה לה בשיער, היה בלגן גדול. קורה לפעמים, מוצא חן בעיניי? לא. דורש את ההתייחסות שלי? כן. צריך לתלות אותה? לא. לשלוח אותה לגור בפנימיה צבאית? אלא אם זה מה שהיא רוצה, התשובה היא לא, אפשר לעזור לה, בסדר? טפל בה ויאללה, זה עשתה אירוע אלימות מינית. אותו דבר גם נמצא הוב. כל הילדים שלנו עושים התנהגויות צהובות. עכשיו, ההתנהגויות הצהובות לפעמים הן מאוד בוטות. רוצה שניתן לך קצת דוגמאות?
כן, בטח.
ילדה בת 13 נשכבת על שולחן של ילד שגדול ממנה בשנתיים בבית ספר, מסתכלת עליו ואומרת לו, סליחה על השפה שאני משתמשת, אני נלחצת כי אנשים שומעים בבית בלי שאנחנו פה, את יודעת, בסמול טוק שלנו. היא נשכבת לו על השולחן ואומרת לו, אני מעמידה לך?
וואו, זה קרה? וואו, איזה דור מתקדם.
כן, זה קורה הרבה. אוקיי? זה קרה, כן.
וזה צהוב?
זה צהוב.
זה
צהוב, וצריך לדבר איתה דחוף. עכשיו, יכול להיות שאני אדבר איתה ואני אגלה שהיא באדום. יכול להיות שאני אדבר איתה ואני אגלה שגבר מבוגר עושה בפגיעה מינית. ככה זה היה נראה, ועכשיו אני כבר מזמן באדום. אוקיי? יש לה חבר בן 20. אני מזמן באדום. אבל סתם, אתן לך דוגמה, עוד סיפור. חשוב לי להגיד, כל הדברים שאני מספרת, זה דברים שקיבלתי אישור לספר אותם. אני לא מספרת דברים שסתם...
מעולה, כן. את לא חושפת אף אחד ולא מסכנת אף אחד.
לא, אני גם לא מספרת סתם סיפורים בלי שקיבלתי אישור על זה, כי אחרת זה לא פייר.
מעולה.
בעיניי.
מאוד חשוב.
אז ילדה אמרה לי, את בכיתה וב, אתה ואני נעשה סקס, אוקיי? ושאלתי את אמא שלה, אוקיי, מה זה? מאיפה זה? אז היא נתנה לי את השם של התוכנית. זה אפרופו עולם צהוב של מסכים. היא אמרה לי, אני יודעת בדיוק להגיד לך מאיפה זה. זה מהתוכנית הזאת והזאת, שעכשיו זה ככה וככה וככה. עכשיו, הם כל הילדות בכיתה ראו את התוכנית הזאת. וחלק גדול מהילדות יודעות להתארגן על עצמם, ולא יעשו כזה דבר. למה הילדה הזאת הייתה מעוררת יותר, לא מינית, אלא כאילו הגוף שלה היה יותר באלרט, והיא לא מסוגלת להחזיק את זה, את ההבנה שזה קשור לתוכנית, ולא יכולה להגיד את זה, בסדר, לירון מהכיתה. לא יודעת למה. כי ילדים שונים, יש להם רקע שונה, ויכולת החזקה שונה, ומוח שונה, ומשפחה שונה, וסיטואציית חיים שונה, וזהו. אבל בסופו של דבר, המנעד הוא בין התנהגות שהיא, אנחנו קוראים לה המצפן. יש שלושה דברים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם במיניות של ילדים ונוער, כדי לדעת אם זה תקין, אם זה ירוק. הדדיות, רצון הדדי נלהב, לא הסכמה. רצון הדדי נלהב, שוויון בגיל, ביכולת השכלית, במעמד החברתי. אוקיי? שוויון, כדי שכל אחד יוכל בכל רגע להגיד, יודע מה? בעצם לא בא לי. אוקיי? יודעת מה? זה לא, רגע, תצרי. לא, לא, לא. כזה. זה שוויון. והדבר השלישי זה מיניות מותאמת גיל. מיניות מותאמת גיל זה, אם אני רואה ילדים בכיתה זין שמקיימים יחסי מין, אני לא מתלהבת. אוקיי? אני לא מתלהבת. גם זה מתחת לגיל 14, זה לא חוקי בישראל, נעזוב את זה. אבל בוא נגיד שהם בני 14. אם אני רואה בני 14 מקיים יחסי מין, אני לא מתלהבת. אני חושבת שזה מוקדם מדי. אני חושבת, האם זה יכול להיגמר סבבה? התשובה היא כן. אבל מה הסבירות שזה ייגמר סבבה? אוקיי? מה הסבירות שזה ייגמר סבבה בגיל 14? ומה הסבירות שזה ייגמר סבבה בגיל 17?
אז מה תייעצי לאימא שיודעת שהבת שלה בכיתה ח' מקיימת יחסים עם החבר שלה?
אני קודם כל אציע לה לדבר איתה ולדבר איתה ולדבר איתה ולדבר איתה, ובואו נדבר רגע על מה זה יחסים. מה זה יחסים, אוקיי? האם אנחנו מדברים על מפגש של אברי מין, על מפגש של פין ופוט? האם אנחנו מדברים על להיות בעירום מלא? האם אנחנו מדברים על מין אורלי? אוקיי? אני חושבת שהורים צריכים להתאים את עצמם למתבגר או המתבגרת שנמצאים מולם, ואני הייתי מעדיפה שיתקיים השיח הזה לפני שהם מקיימים יחסי מין.
ברור, אבל אוקיי? בהינתן התוצאות...
בהינתן היא... התוצאות, צריכים להיות שם כמיטב יכולתם, אוקיי? יש לפעמים גם אירועים בחיים שהם, אתה יודעת, זה לא מתרחש בדיוק כמו שאני רציתי, שטטטטטטה.
כמובן.
בפועל קורה משהו אחר, והתשובה היא, זה בסדר, זה חלק מהחיים. יותר מהכל חשובה נוכחותנו שם, באמצעות הטיפטיפטף הזה שבו אנחנו מחפשים דברים לדבר איתם, באמצעות פוסטרים שמורידים מהאתר שלנו ומדברים עליהם. השיח הוא בעצם הדבר החשוב ביותר, וזה אגב מגובה מחקרית טוטל, כן? כאילו, זה הירוק צהוב אדום, זאת אומרת, זה. אני מעדיפה תקשורת שבה הורים מלמדים ירוק, עוזרים בצהוב, אבל כשזה מגיע לאדום, אני מפנה לאנשי מקצוע, שהם טיפולים.
גם הכלים של ההורה מוגבלים מאוד, אז מעדיף שהם יפנו לטיפול מקצועי במקרה של אדום.
באדום זה חובה, כי לפעמים הרכבת יורדת מהפסים, אבל עכשיו נשאלת השאלה, האם היא תמשיך לנסוע לא בפסים, ואז היא על הפנים, כי היא תתהפך 3 פעמים ביום, או האם אנחנו נבין שקרה פה אירוע לא טוב, קוראים לפעמים בחיים אירועים לא טובים, ועכשיו התפקיד שלנו זה לקחת את הילד ולהחזיר אותו לפסים. וזה טיפול עושה, זה ממש טיפול עושה, אבל ללכת לטיפול מותאם, קודם כל אצל מישהו מוסמך, אוקיי? פסיכולוגית, עובד סוציאלית קלינית, שההתמחות שלו או שלה, זה עבודה עם נפגעי ונפגעות, או עם מישהו שמצד השני, כן, או עם תוקפים מינית. לא כל מדריכת הורים פצצה, לא כל עובדת סוציאלית נהדרת, ולא כל פסיכולוגית שעשתה איתי עבודה מהממת, יודעת לטפל בזה. וזה מאוד 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 חשוב.
מה הורים לא יודעים על המתבגרים שלהם ב-2021?
הם לא יודעים שהם לא יודעים הרבה דברים על מיניות.
המתבגרים.
כן. ההורים חושבים שמה יש לי למד אותו, מה זה, היא כבר זה, כבר יש לה התנסויות, הוא כבר היה לו חברה, הוא רואה פורנו, מה יש לי למד אותו, אני הייתי רק עם אבא שלו. אוקיי, אני שומעת את זה הרבה. לכל האנשים המבוגרים יש מה ללמד מתבגרים על מיניות, כי יש לנו פשוט ניסיון חיים. המתבגרים שלנו יום אחד יהפכו להיות מבוגרים טובים מאיתנו, חכמים מאיתנו, ועם ידע רב מאיתנו. אין פה מה לדבר, בסדר, זה דור אחר. They will be better. אבל נכון לנקודת הזמן הזאת, את בת 16 ויש לך מוח של בת 16. את לא טיפשה, לא צריך לזלזל בך, אבל ניסיון החיים שלנו בוודאי בהקשר למיניות הוא מאוד מאוד משמעותי. אנחנו לא צריכים לוותר על זה בגלל שזה קשה. מביך, התשובה היא תכריחו את עצמכם. כולנו, אנחנו אומרים לילדים כל הזמן, אני יודעת שקשה ללמד אנגלית, אבל את צריכה להכריח את עצמך. אז תכריחו את עצמכם, אוקיי?
איך באמת ניתן לדבר עם המתבגרים על פורנוגרפיה? בהנחה שכולם נחשפים לזה בגילאים כבר 10, 8, 13 כאלה.
לצערנו. קודם כל עדיף להתחיל לדבר ב-10, 8.
אה, ממש.
ב-3, ולהמשיך כל החיים. כן. ואז זה לא מוזר, אלא פשוט מוסיפים נדבך על נדבך על נדבך, וגם אנחנו צומחים איתם, אוקיי? אבל תמיד אפשר להתחיל. גם אם יש לי מתבגרת בת 17, או מתבגר בן 15, ולא דיברתי את המילה בחיים, תמיד אפשר להתחיל. אנחנו תמיד ממליצות להורים להתחיל עם טיפ-טיפ-טף במרחב הפורנוגרפי, שזה אומר לחפש מסביב משהו שיש לי להגיד עליו, ולהגיד משפט. סתכלי על הפרסומת הזאת, להגיד משפט. משפט, 2, 4, לא יותר מזה. לא נאום.
בגלל זה הטפטוף, טפטוף מסרים עדין.
שהמטרה הכי חשובה שלו היא לתרגל אותנו מדברים. אוקיי?
אז זה יותר בשביל ההורים בעצם.
כן. האוכלוסייה שהכי קשה לה זה הורים. מתבגרים אומרים בהתחלה פעמיים, אמא, את התחרפנת, אוקיי? כאילו, מסתכלים עלייך, כאילו נפלת מהירח כשאת מתחילה לדבר, אבל בפעם השלישית הם רוצים לדבר איתנו. לא יעזור כלום. אני שומעת את זה מכל קבוצת הורים שאני מדריכה, אני שומעת את זה בכל רצף הרצאות שאנחנו עושות, אני תמיד שומעת את זה. אנשים אומרים לי, אני בהלם, אני בשוק, זה ילד בונקר, הוא בחיים לא מדבר. אבל אנחנו לא מדברים עליך. אני לא באה ואומרת לו, שב, רציתי לדבר איתך על פורנוגרפיה, אוקיי? אני אומרת לו, שומע, קראתי משהו, היה בעיתון משהו, פורנהאב, אוקיי, אתגר נובמבר, מכיר? אתה יודע על מה מדובר? בוא תלמד אתה אותי, אוקיי? או אני שואלת משהו, אני מראה משהו, אני שולחת משהו בוואטסאפ,
שהוא קשור בנושא אקטואלי שקורה היום, שכנראה שהילד או המתבגר נתקלו בהם.
או שלא, אבל אין לי ערך איך לדעת אם לא שאלתי. הורים לומדים את הילדים שלהם מהתגובות של הילדים, גם אם התגובה היא שתיקה רועמת, גם אם התגובה היא גלגול עיניים.
אמא, תעזבי אותי.
אוקיי, אין בעיה. אוקיי? עכשיו, אז אני, אין לי שום ציפייה שמתבגרת בת 16 שבחיים לא דיברו איתה על מיניות, אמא של הטבות תזרוק לה איזה משהו, והיא לא כאילו תגלגל עליה עיניים. אבל הרבה פעמים, לאוכלוסייה שהכי קשה זה אנחנו, ולכן ככה מתחילים. מתחילים לתרגל את עצמנו באמצעות טפטפטף. הדבר השני, אנחנו מציעות את הפוסטרים שלנו בדיוק בשביל זה. מורידים את דפי המידע שלנו, הם בחינם.
זה אינפוגרפיקה, דפי אינפוגרפיקה מאוד יעילים ומועילים שיש לכם באתר, והם מחולקים לפי נושאים. יש לכם איזה 80 כאלה, משהו כזה.
יש לנו מלא, אני לא יודעת בדיוק, כל פעם אנחנו ממציאות חדשים, אבל זה באמת בקובץ אחד PDF לילדים, וקובץ אחד PDF למתבגרים, ואז אפשר להדפיס ולתלות אחד על המקרר. הפוסטרים הם, מייצרים שפה, הם אומרים מה ירוק, אוקיי? זה המטרה שלהם, הם נותנים מה ירוק. ואז אפשר לשלוח אחד בוואטסאפ, ואחד לגלגל ולשים במגירה של התחתונים, ואחד לתלות למתבגרים, אני אוהבת מאוד להמליץ להורים להדפיס ולקפל את הסנדוויץ' בפנים, כל מיני דברים כאלה. להדביק להם בכל מיני מקומות שהם פחות מצפים. ואז כשאני באוטו, אני עושה שיטת חביתה. מה זה שיטת חביתה? יש לנו בעצם שלוש שיטות שבהם אנחנו ממליצות להורים לפתוח את השיח, בלי שזה יהיה אירוע שביעי, אמא רוצה לדבר איתך על משהו. אוקיי? אחד זה שיחות במכונית, קרוב לזמן שבו יורדים מהאוטו, כי אנחנו 7 דקות הגעה לצופים. הדבר השני זה שיטת חביתה, שזה אומר, תוך כדי שאני מכינה חביתה, סלט, והילד לידי, המתבגר יושב בסלון עם הסלולרי, אומרת לה, שומע, יודע מה זה אונלי פנס? אתמול למדתי שיש דבר כזה אונלי פנס, אתה יודע מה זה אונלי פנס? אוקיי? אז הוא אומר לך, כן. אז אתה אומרת לו, מה זה? אוקיי? אני אומרת לו, אוקיי, קודם כל את יודעת שיודע מה זה אונלי פנס, עכשיו את יכולה שהוא ילך, את תשתי פעמיים וויסקי, ולמחרת תחזרי, ותגידי לו,
חגלולת אומץ.
שומע? נכון, אתמול אמרת לי, אונלי פנס, אוקיי? השיטה השלישית מאותה משפחה היא שיטת המיטה המסריחה, שבה נכנסים אליהם למיטה, נשכבים במיטה, והמתבגרת אומרת, אמא, למד פה, תצאי מהחדר שלי, למד פה.
אופי מפה!
אני לא רוצה שתהיי פה. אמא, תצאי, ואת אומרת לה, עוד 2 דקות אני הולכת. זו שיטה שסנדי ואני המצאנו אחת עבור השנייה, כי שתינו חופרות יותר ממה שצריך, והמיטה של המתבגרים היא לעולם נורא נורא מסריחה. ואם את שוכבת במיטה של המתבגר, שאת שואלת את עצמך, למה יש כאן חול? אתמול החלפתי לך מצעים. למה יש פה חול? מדוע? מאיזה סיבה? אוקיי? את זוכרת מאוד בצורה טובה לקצר את דברייך, כי את רוצה לעוף משם, ואז גם את אומרת לו, שלחתי לך פוסטר, ראית את מה שדיברנו, נכון דיברנו אתמול ורציתי להוסיף עוד משהו. אז זה אותם שיטות, זה פשוט שיטות של איפה אני מוצאת את עצמי מדברת, בלי שזה מין שיחה.
בלי כזאת. להפוך את זה למשהו יותר מדי רשמי ונלחיץ.
ובעיקר, מאוד קצר. יאללה, יאללה, כאילו תחתכו, אל תתחילו לנעום עכשיו.
ומה עם הורה מאוד נבוך מזה?
אני חושבת שאנחנו צריכים להכריח את עצמנו, אבל למשל, הייתה אצלי פעם בהדרכה בקבוצת הורים, אמא שהייתה בעברה חרדית, והיא גידלה לבד שני בנים מתבגרים, ואמרה לי, תקשיב, אני לא יכולה, אין מצב, לא יכולה לדבר, לא יכולה. אמרתי לה, מה את כן, יכולה, אמרה, אני יכולה לעשות, להתכתב איתם. אמרתי לה, מעולה. היא פתחה קבוצה, היא קראה לו אמא השתגעה, אוקיי? ובקבוצה הזאת, היא עשתה להם חינוך מיני חבל על הזמן. עכשיו, היא לא החליפה איתה מילה אף פעם בחיים. פנים אל פנים,
וואו.
הם לא דיברו על זה בחיים.
מעניין.
אבל בוואטסאפ היא שלחה להם את הדברים, והיא כתבה להם והם כתבו לו בחזרה, ואני חושב שזה הוא אחר פתרון פצצה.
לגמרי.
אוקיי?
זה גם מזכיר את ההסתובב ולדבר לדבר בזמן שאני מכינה חביתה, ואתה לא רואה את העיניים שלי, אני לא רואה אותך, נכון. יש פחות בושה, אז התכתבו את זה בטח
נכון.
יותר
נוח. וגם אם יש שני הורים בבית, אחד יהיה לו יותר קל מהשני, וזה בסדר שרק הורי אחד לוקח את זה על עצמו. אם יש לך חברה ממש ממש טובה, אוקיי? אפשר להפיל גם את זה לפעמים עליה. נכון, את מחזירה אותם מהצופים, עשי לי טובה. טטטטטטטה, זה גם בסדר.
כן, אבל אז את לא שולטת בתוכן.
נכון. אבל החיים הם יותר מורכבים מאשר הרעיונות היפים שלנו.
מה לגבי הורים שיש ביניהם אי-תאימות ברצון של איך לגדל את הילדים מבחינת החינוך? נגיד, אבא שמרן יותר ואמא יותר ליברלית, אמא רוצה יותר לדבר עם הילדים שלה על מיניות ומיניות בריאה ומיטיבה, והאבא כאילו, לא, אני לא מוכן שהתוכן הזה ייכנס בכלל בבית שלנו.
זו סיבה טובה ללכת להדרכת הורים בעיניי ולדבר עליה, אבל הורים לא חייבים לדבר את אותה דעה. זאת אומרת, זה בסדר גמור שאבא יבוא עם דעה ליברלית, ואמא תבוא עם דעה שמרנית או הפוך. ילדים טוב להם לשמוע 2 דעות במידת האפשר, אין זה שום בעיה. הם יצטרכו לפתח בעצמם את המחשבה שלהם. אני הרבה פעמים אומרת לילדים שלי, אני חושבת ככה, אבא חושב אחרת. אמא תמיד צודקת, זה כמובן מה שאני מוסיפה, אני מבליצה גם לכם. אבל אין שום בעיה לשמוע 2 דעות שונות. זה כמו לשמוע 2 דעות שונות פוליטיות בבית. זה לא רע,
כן.
זה פותח לך את הראש.
כן.
אם יש לי מישהו, הורה שמתנגד לדבר, אז אני חושבת שזה זמן טוב להדרכת הורים, כי לדבר בתפיסת העולם שלי זה חשוב.
שלומית עברון, תודה רבה לך. החכמתי.
תודה גם לך, שמחתי מאוד להיות כאן. אני אוהבת לשמוע את הפודקאסט שלך.
יש, איזה כיף. תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.